אז נתחיל, בסדר חברים יקרים? רק להזכיר במה יסקינן, אני מזכיר כי לא כולם היו פעם שעברה, אבל גם בגלל שפעם שעברה זה היה פורים, אז כבר שבועיים שלא למדנו, והדברים מן הסתם נשכחו. אז הוא מדבר כאן על אחדות ישראל, כמפתח לגאולתם ולהשראת הברכה עליהם, אבל זה דבר כמעט אתמול נדוש קצת, כמעט כולם מדברים על אחדות, וכולם רוצים את האחדות, אבל אחדות סביב מה? ואז הוא אומר, האחדות היא סביב מצווה, סביב עניין של קודש, והמצווה, כשיכולה להיות הבריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה, ומן הקצה לקצה זה לא רק ברוחות המשכן, בצלעות המשכן, שהיו צפון, דרום, מערב, אלא שהוא באמת, צפון, דרום, מזרח, התכוונתי, אלא שהוא באמת, לא רק במקור של המשכן, אלא גם במציאות, הוא מחבר את כולם, זה המצווה של יישוב ארץ ישראל. כלומר, אומר, אם נצליח להרים את הדגל הזה, שהוא יכול לעניין, לרתק, לקרב את כל חלקי ישראל, זה יהיה הדבר שיאחד אותנו, וזאת תהיה המפתח לברכת השם עלינו. ברוכים הבאים לחבר'ה שהצטרפו. בסדר, חברים? עכשיו, באיזה תקופה הדברים נכתבים? הדברים נכתבים כשהוא נמצא בתוך התופת של השואה, חלק מהזמן מתחבא לו בעליית גג בבית כנסת עם עוד 9 משפחות, חלק מהזמן שהוא כותב את הספר הוא כבר במחנה ריכוז. וזה די מדהים שמתוך העמק הבכה, ביר המקטע שבה הוא נמצא, הוא חולם חלומות, הוא תווה הוא תווה תוכניות, הורג תוכניות, הורג באלף, שמי יודע בכלל מי יוכל לקיימם. כי היהדות אירופה הולכת ונכחדת, ומי שאיכשהו מצליח לחלץ ולברוח לארץ ישראל, בדרך הוא פוגש את המשחטות הבריטיות המרושעות, שלפעמים טובעים, לפעמים מחזרים אותם לאירופה הבוערת. אבל זה הגדלות של עם ישראל בכלל ושל גדולי ישראל בפרט, שהם יכולים להתעלות מעל המצב ההווה הנוכחי, ולראות קדימה, ובסוף החלום מתגשם, אז גם אם לא בדור שלו, זה כן היה בדור שלו, גם אם זה לא במיליונים שלא יצאו משם, ונשארו בכבשני הגזים לא עלינו, אבל אחרים, מכוח הקריאה הזאת, מכוח קריאות מקבילות, מכוח הנשמה הישראלית, כן מרמים את הדגל הזה. עכשיו, בימיו, כשאחינו החילונים היו מאוד מאוד בוערים באש, לוהטים באהבת ארץ ישראל, אז היה יותר קל לדבר על זה, כי הוא מדבר על כך שהבריח הזה הוא מבריח מן הקצה, מבריח לא ממש לבורח, אלא מחבר, הפוך ממפריד, הוא מבריח מן הקצה אל הקצה, כי גם אלה שהתרחקו, נקרא לזה סיטרה די שמאלה, לעומת סיטרה די ימינה, לא בקשר פוליטי, אלא בקשר של תורה ומצוות, אז כולם היו מחוברים, טוב, כולם לא זמנה מוגזמת, אבל בכולם אפשר למצוא נציגים, הן אצל יראי שמיים, הן אצל הבינונים, הן אצל פחותי הערך, וכבר גדולי ישראל אחרים קראו לזה בביטוי הזה שהזכרתי עכשיו, הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. אבל אני שואל את עצמי ושואל אתכם, אם היה כותב היום את הדברים האלה, הוא או מישהו אחר, ברוך הבא, והיה אומר, אנחנו צריכים למצוא עניין אחד שדרכו נחבר את כל בית ישראל. האם הדברים האלה גם היום יום מתקבלים? כי נשאל את עצמנו מי ומי ההולכים, מי האנשים שבאים איתנו? אז הדתיים הלאומיים, תלמידי הרב קוק, ודאי נאמנים לתפיסה הזאת, והם גם אלה שהוציאו את הספר הזה, תלמידי מרכז הרב, שאליהם מתגלגל באופן פעילי הכתב יד הזה. בסדר. אבל אחינו חרדים, אלה שבניהם של אלה שניצלו מן השואה והגיעו לארץ, האם זה בראש מעייניהם? אתמהה, אני לא בטוח. כמו שכשהוא כתב את הדברים, החרדים, חלק גדול מהם התנגדו למה שהוא כתב, אפילו בני משפחתו, אלה שניצלו, ידוע, הדברים ידועים שהם לא התלהבו להוצאת הספר הזה. ואכן החילונים, קרה דבר כואב, אפשר למסור חלק מהם היום ברחובות מפגינים וכולי, וחלק גדול לא ברחובות, אבל אותה התלהבות עצומה ליישוב הארץ, שהייתה קיימת לפני 70, 80, 90 שנה, הקמת יישובים, קיבוצים, מושבות, והתגייסות לצבא וכולי, זה נחלש. אז האם הדברים שלו הם רלוונטיים ללמד היום. אפשר לומר את זה בתור משהו היסטורי של ימיו, אבל אם זה רלוונטי לצאת בקריאה כזאת היום. ואני חושב אני מניח שגם אתם תסכימו איתי, התשובה היא שאדרבה, אם יש חלשות בדבר הזה, מחר הנקודה הזו היא אמיתית, שארץ ישראל היא מאחדת בתוכה את כל עם ישראל, והקיום של כל עם ישראל תלוי ביותנו כאן בארץ ולא בחוץ לארץ, הן הקיום הרוחני והן הקיום הפיזי, אז זה שהתרחקו, או זה שהחרדים לא, חלק גדול מהם לא התקרבו אף פעם, וזה שאחינו החילונים התרחקו, זה לא סיבה להרים ידיים ולומר, אם ככה בוא נחפש מצווה אחרת, אולי כיבוד הורים, תהיה המצווה שתחבר את כולם, ברור שלא. צריך מצווה כללית, ששקולה כל המצוות, שהיא כוללת את כל המצוות, שזה יותר משהו שקולה, ושהיא בתוכנה, היא מצווה של עם, מצווה לאומית, ולא מצווה פרטית. ולכן מה שהוא אמר אז, זה ודאי נכון גם לימינו, רק שבימינו צריך להתאמץ יותר, כלפי חלקים מאמנו. אתם מבינים, אני אומר, חבר'ה, אם חלק מהאחינו הטייסים בחיל אוויר, הודיעו שהם לא יטוסו בגלל שהם מרוגזים וכו'. זה לא היה קורה לפני כמה עשרות שנים. זה דבר חדש שנפל עלינו. הרב קוק כותב את זה באיגרת הראייה, באיגרת רשמם, או בעמוד רשמם, חלק א', דברים מזעזעים. הוא אומר, אלה שאוהבים את ארץ ישראל ואת עם ישראל, אבל התרחקו מתורת ישראל, ככה הוא כותב, בסוף הם יתהפכו להיות שונאים גם את ארץ ישראל ואת עם ישראל. ככה הוא כותב בדברי נבואה, רוח הקודש, איך שנקרא לזה. זה איגרת קפ"ד עמוד רשמם, באיגרות הראייה חלק א', דברים שהרב דב ליאור חוזר להם הרבה מאוד, זה נורא מזעזע. אבל אם בגלל זה נגיד, טוב, שוברים את הכלים ולא משחקים, או נאבד חלק מן העם, או נקפל דגלים ונדבר רק על תורה שבחוץ לארץ תפסה, כמו תורה פרטית על קידום אישי לעולם הבא וכו', לא. גם כשהחושך יחסה ארץ ויש צל, צריך לחפש את הדרכים ולהתאמץ עוד יותר איך להעביר את המסר של קדושתה של ארץ ישראל, והיכולת שלה לחבר את כולם, לאחד את כולם, גם אם זה קשה, וגם אם זה ירח זמן, נמשיך באהבה גדולה ובביטחון שלם, שעם ישראל לא יאבד, לא מאבד את הקשר שלו אל השורשים, כשהשורשים זה אותה מצווה שמדברים עליה עכשיו, מצוות יישוב הארץ השקולה, וכולל את כל המצוות. אני חייב לספר לכם סיפור שקרה לי כשהייתי בחיל חינוך, אחרי שנפצעתי במלחמת שלום הגליל, ורצו לשחרר אותי מהצבא ולא הסכמתי, אז שנתיים אחרי זה אמרו, טוב, לטנקים כבר לא תחזור, למרות שחלמתי לחזור לטנקים, אפילו ביקשתי לצאת לקורס מפקדי טנקים, והצחקתי את כולם שם, ראו אותי שבר כלי כזה, אמרו, נו, מה זה, כמעט גלגלו אותי מכל המדרגות, אבל זה סיפור בתור סיפור, כבר לא התגלגל יותר מדי מעניין עניין, ונחזור לחיל חינוך, אז הגעתי במסגרת שבוע מילואים, הגעתי לגולן, ושם היום גשום מאוד, עניתי יענתו מרצה על נושא של ביטחון ישראל. זה השבוע שאתה נוסע עם ניידת, לא ניידת משטרה, אלא ניידת של חיל חינוך, ויש הרבה עזרים בניידת, וסרטונים, וטלוויזיה, וכל מיני, ולב העניין זה הרצאה של כבוד המרצה, שהיה במקרה אני, על ביטחון ישראל. מה אני יודע בביטחון ישראל? אני לא אומר ביטחון, אני יודע תורה. ובאתי ממקום, כאילו אני מייצג את החיל חינוך, לא את הרבנות הצבאית, אז אני יכול ביותר חופשיות לדבר בלי שמיד יגידו, הוא דתי וזה, אלא אני כאילו מייצג משהו כללי, חילוני יותר, טוב. אז אמרתי לחיילים, חיילי גולני, גדוד 12, כולם באים לאוהל, דבר האחרון שהם רוצים לשמוע זה לשמוע מרצה, כולם כמעט נרדמים, הם יושבים ואיתם יושבת גם כן איזה חיילת, איך קוראים לזה? משקית חינוך, של הגדוד, לא יודע. ואני מתחיל לדבר ואומר, תראו, האויב שעומד לפנינו, הוא יודע בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה את השמדת עם ישראל. הוא רוצה להעיף אותנו מכאן. זה כולל את הילד הקטן שכשהוא חוזר הביתה, מוצאים את תיק אוכל את האבן וזורק, בדרך חזרה מבית הספר, זורק על רכב שעובר שם. ברוך הבא. אני לא יודע אם יש עוד ספר, אבל תוכל לקרוא עם עוד מישהו. זה כולל את הילד הקטן, זה כולל את האיש שמיידה את הבקבוק תבערה, זה בקיצור, אתה מחבל, כולל את כולם. והם יודעים בדיוק מה הם מחפשים כאן בארץ, מה הם לא מוצאים כאן בארץ, השמדתנו, חלילה. אם אנחנו, אתם, החיים של גולני, לא תדעו למה אתם בארץ ישראל, מה רוצה האויב, על מה אתם נלחמים, מה מאחד את העם, מה השורשים שלנו, אז לא נצליח במלחמה, כי אנחנו לפחות צריכים לדעת כמותם מה אנחנו עושים פה, ויש לנו הרבה יותר מהם לדעת, אצלנו זה רק שנאה והכירה, אצלנו זה בניין ואחיזה ושורשים. אז קפצה פקידת חינוך, מש"קית חינוך, אמרה, מרצה, מה שאתה מדבר עכשיו זה פוליטיקה, אסור פוליטיקה בצבא. אז אמרתי לה, מה פוליטיקה? אני מדבר עם החיילים כאן על לנצח במלחמה. היא אמרה, הם ינצחו במלחמה מכוח הפקודה. הם לא צריכים לדעת מה... יכולה להיות נכדה שלי, או לפחות בת קטנה שלי, והיא נותנת לי הרצאה, נותנת לי... והיא לא נותנת לי לדבר, משתיקה אותי. אמרתי לה, את יודעת כמה צבאות ענקיים ברחו מפני כל מיני מחתרות בעולם האמריקאי, מפני הוויטקונג בוויטנאם, ובלבנון הם ברחו, ובאפגניסטן הרוסים ברחו, וכל מיני צבאות גדולים, ועכשיו הרוסים באוקראינה וכל... יכול להיות צבא הכי חזק בעולם, אם הוא לא יודע מה הוא מחפש שם, אז אין לו שום תקווה. היא אמרה, לא, כאילו בשום אופן, ממש כאילו בצורה אלימה כזאת, כמו שאנחנו רואים היום, לא נתנה לדבר. טוב, לא זוכר, זה נגמר הסיפור, אבל מה שרציתי לומר לא אמרתי. ואחרי כמה שנים, הבן הבכור שלי היה צוער בבה"ד 1, צוער, אתם יודעים מה הכוונה, כן? קורס קצינים. והוא היה אחראי על ההרצאות מטעם החיילים, הוא קיבל תפקיד של קצין חינוך שזה. והוא הגיע לרמת גולן פחות לשבת, אתה זוכר בועז? פחות או יותר... מה אתה אומר? בקיצור, הם הגיעו כל הגדוד של בד אחד לשבת לגולן, ואז אמרו לו, טוב, תביא מרצה. עשה לעצמו חיים קלים, הביא את אבא שלו, כלומר אותי, להרצות. ואז אמרתי לחיילים, עכשיו אני משלים את מה שהמש"קית חינוך לא הרשתה לו. זה היה כבר בד אחד, רמה יותר גבוהה, והיה להם מפקד הגדוד, ואמר ברצון, ברצון, והוא שמח, הוא בא לשמוע אותי, ודיברתי על השורשים וכו'. טוב, כל זה אני אומר כהקדמה למה שאנחנו כעת נקרא. אני רק אברך שהכל בסדר. המים ארץ ישראל, אוריה, בדקת? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו פה תשעה בחדר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משלים את המניין. אז מצבנו טוב. ועוד הרבבות בבית, כן? כולם יודעים איפה אנחנו? כולם פתוח להם במקום? אנחנו נמצאים בספר של מולכה, בעמוד ריש צדיק וב, סעיף סמך ת'. בסדר? כללו של דבר, בניין הארץ בפרט, מוכרח לכולנו בשביל להתאחד בכלל אחד. אז כמו שמעתי, זה המשך של כל מה שהוא דיבר עד עכשיו. כי רק אז נראה ברכה אלוקית, אם ירצה השם במעשה ידינו. רצוני לומר, עכשיו אני אדלג על היידיש, למרות שהמילה הראשונה מוכרת לנו, אקונומיש, זה אקונומית, כלכלית, אבל תראו למטה בספרה 1092, צריכים להיות באחדות כלכלית ועבודה כוללת. עכשיו, כלכלית זה לא הדגש כאן, אלא בסדר, זה גם חשוב, אבל הדגש כאן זה עבודה, עבודת השם, עבודה אלוקית. כאשר הוכחתי לאל שרק בכוח הייחוד והחיבור של כלל ישראל בכנופיה אחת, כנופיה כאן זה לא במובן של ימינו, כשאנו כנופיה, במובן הוא שלילי. כנופיה זה חבורה, כינוס. אתם מבינים חבר'ה? זה ביטוי ערמי מהגמרה, כנופיה, כמונה בהתכנסות אחת, מונחת הישועה והגאולה. אז מי שזוכר מה שמעתי בדקות האחרונות, אומר, א', צריך אחדות כדי שתהיה ברכה אלוקית, ב', האחדות אי אפשר בכל הנושאים שבעולם, צריך לתפוס משהו שעליו נלך עם הרבה הרבה, קורא זה פרופוגנדה, תעמולה, הרבה הסברים לעם ישראל, שזה הדבר שהכי הכי חשוב לנו וקרוב לנו, הוא אומר, הבנת הערך של ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ השכינה, מצווה אלוקית, וזה מה שיושיע אותנו. וגם הפרקטיקה כמובן הניסיון מוכיח כאשר אנו רואים אתה מהמלחמות של מלחמת העולם השנייה שמצא בה, שכל צד משתי המערכות שעומדות זו כנגזון, תולים בזה את כל ניצחונם, להיות כמה שיותר, מה שנקרא בנות הברית, להיות כמה שיותר ביחד עוד אומות, בין אם זה בצד הטוב, בין אם זה אצל הגרמנים הראשיים, שהיו להם גם את האיטלקים איתם, והיפנים. בהתאחדות העמים נעמוד יחד, ובאגודה אחת, במטרה אחת, כאיש אחד בלב אחד, בלי פירור לבבות, טוב, זה מהם, ובלי חילוקי דעות, כדי להשיג המטרה שבעברה עושים את המלחמה, ואלמלא, אלמלא הכוונה, אם כן, תדעו כלל חבר'ה, שאם כתוב אלמלא ביוד זה אם כן, ואם כתוב אלמלא באלף זה אם לא. זה קל לזכור את זה, כי אלמלא באלף זה כאילו כתוב שמה, אלמלא לא, כאילו כתוב המילה לא שמה. ואלמלא, זה כמו כאן, אם כן היו חילוקי דעות בצד מהצדדים, וזה היו נותנים יד לצד של אדם, וכמה עכשיו האיראנים באיראן, ונסראללה עם אח שמו בחיזבאללה בלבנון, כמה הם מחככים ידיהם בהנאה, כמה הם צופים ממקומותיהם על מה שקורה כאן בארץ, והם חושבים וואי וואי כמה טוב, יש חילוקים, מחלוקות נוראיות בעם ישראל, אבל אפשר לעודד אותם, לנחם אותם, זה בסדר חבר'ה, החילוקי הדעות האלה יעלמו ואתם יתעלמו יחד איתם, כלומר אל תדאגו, זה יעבור מן העולם חילוקי הדעות, ואתם תקבלו את העונש שמגיע לכם. ועל כן כל פעולתם של הצדדים שם, אצל הגויים, כדוגמה, כמשל, ולשמוע על אחדותם אפילו בעל כוחם, שמכריחים את כל הכיתות שיהיו ביניהם בשעת שלום, כל הכיתות, כל הפלגות, כל החילוקים. אמיתי שזה גם ברוך השם אצלנו, שכשיש מלחמה, אז בדרך כלל רוב עם ישראל, כך קרה עד היום, אז מלחמת השחרור, בזמן מלחמה הוא מתחבר. מכריחים את כל הכיתות שבין שעה שלום, שעתה בשעת המלחמה אין להתגודד באגודות אגודות, אלא כולם מתאגדו באגודה אחת, מטרה אחת, כדי לנצח בזה את האויב והעורב עליהם לעבדם. וכך מוכרח לעשות, להבדיל בינינו לבינם, להבדיל בין טהורים לבינם, לעשות גם בנו, כי רק על ידי זה נשיג בעזרת השם יתברך את מטרת חפצינו. וזה נמי, נמי זה... זה לא שהוא מרדים פה מישהו שלך לישון, אלא נמי זה גם כן, בסדר? זו מילה מוכרת לכם מהגמרא. וזה גם כן מה שרמזה התורה בברית בין הבתרים, שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, בשאלו, שאברהם שאל, במה אדע כי ירשנה? כלומר, מה התנאי, מה הרובה, מה הסימן, מה אתה דורש, מה אתה מצפה הקדוש ברוך הוא שנעשה כדי שבאמת נזכה לרש, באיזה זכות נירש את הארץ. ככה רש"י מפרש במה הידע, באיזה זכות נירש את הארץ. לא שאלו ספקות בהבטחה האלוקית, אלא מה עלינו לעשות. והשיב לו הקדוש ברוך הוא בעניין המופלא של ברית בין הבתרים, שהוא מבטר את בעלי החיים לשניים, אבל את הציפור שהייתה בהם, הוא לא בתר, הציפור הקטנה, הבודדה, כבשים הוא מוותר, אילים הוא מוותר, אבל ציפור לא בתר. רמז לו הקדוש ברוך הוא כשהציפור, הוא מביא את זה בשם מדרש. איזה מדרש חבר'ה? מן הסתם מדרש רבה. אז אנו ישראל, הציפור זה ישראל, כמו שהבאתי לאל בשם מנוע מלמלך, אבל גם רש"י במדרש מביא את זה, אותה הוא לא בתר. היינו שלא יוותרו לבתרים, לא ייבטרו לבתרים, אלא יהיו באגודה אחת, אגודה אחת. אז ירשו את הארץ. זו התשובה לאברהם אבינו שמע במה אדע כי ירשנה. הרי כמן, כמן הכוונה לפנינו, זה לא ראשי תיבות קצין מודיעין, הרי כמן זה בארמית, הרי לפנינו, הבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם, שרק בזמן שישראל מאוחדים יחד, בכלל אחד שלם, רק אז הם המובטחים אנושת הארץ, אבל כמו שכבר ראינו עד עכשיו, זה לא מאוחדים סביב איזה עבירה חלילה, או סביב איזה דברי הבל, אלא מאוחדים סביב עניין עקרוני, סביב עניין מבורך, כמו מצוות יישוב הארץ. אני רוצה להזכיר בקשר לזה את מאמר חז"ל המפורסם, שמאמר אומר שישראל מאוחדים, אפילו עובדים עבודה זרה, אין האויב יכול לפגוע בהם, יש למר חבור עצבים אפרים, הנחלו. אם אפרים, אפרים זה עם ישראל, עשרת השבטים, אם אפרים הוא חבור ביחד, אפילו שיש לו עצבים, עצבים זה ביטוי לאלילים פסילים, כוונים, הנחלו. אבל אם פלג ליבם, אתה ישמו. אם הם יתפלגו, ישמו. אז אפשר בטעות להבין שכוונה, אם הם מחוברים סביב עבודה זרה, העיקר שמחוברים. אבל זה לא יעלה לדעת, זה מצווה הבאה בעבירה, ועוד איזה עבירה. אלא כמונה, אם הם מחוברים, ומדובר על ימי אחאב, אחאב המלך, שהיה להם הרבה מאוד עבודה זרה, אבל היה להם כבוד לאומי במלחמות נגד הגויים, ואחאב מבטא את זה בזה שהוא נפגע בבוקר של יום הקרב שבו הוא נהרג, הוא היה מדמם כל היום, אבל הוא נשאר על המרכבה כדי שעם ישראל לא ייפול ברוחו. וגם כשביקשו ממנו, דרשו ממנו בן הדד אל חרן, שייתן הרבה דברים, מה אני אתן, אתן, אחרי זה הוא ביקש ממנו שייתן את מחמד עינו, שזה ספר התורה, אמר, פה אני נעצר. אני אישית לא שומר תורה, אבל זה ליבם של ישראל, זה כבודם של ישראל, זה העבר ועתיד של ישראל, את זה אני לא אתן. כלומר, היה לו לאחאב ולבני דורו, היה להם תוקף כזה של להילחם על כבוד ישראל, על ארץ ישראל, אז זה הכוונה, אם הם מחוברים, למרות שיש להם עבודה זרה, אבל לא שהם מחוברים בעבודה זרה, כי אחדות על בסיס שהוא רקוב, לא יכולה להיות בעלת ערך, כי כל דבר כשהבסיס רקוב, אז זה פוסה, זה מתפשט למעלה. אחדות צריכה להיות סביב מטרה טובה, אז תגידו, אז מה החידוש? החידוש הוא שלמרות שיש עבירות ועוד קלקולים, אם יש עניין שחשוב שהם מוחדים סביבו, אז הקדוש ברוך הוא מנמד עליהם זכות וחס עליהם, כמו המצווה כאן של יישוב הארץ, שכמו שאמרתי לפני 100 שנה, 90 שנה, 80 שנה, היא באמת ליוותה חלקים גדולים מעם ישראל. רק שנייה, ובעזרת השם אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ בדרך הסברתית ובדרך אחד על אחד ואחד כלפי רבים, להסביר מחדש לעם ישראל את הערך, את המעלה האלוקית של מצוות יישוב הארץ. כן.
עכשיו זה פה בעצם שהאחדות יותר חשובה בעצם מהעניין המהותי שכרגע נכנס, זאת אומרת, בסוף מעל הכל זה האחדות. למרות שיש עבודה זרה בעם ישראל, אבל יש אחדות, לא שהאחדות תפיר על עבודה זרה, אבל כשיש עבודה זרה ויש אחדות, אז העם כאילו יכול מצליח, אבל יש בו כמו הלמד על הזכות, אבל אם עכשיו אנחנו נלחמים, תאים אני זורקית על ימין, אנחנו עכשיו נלחמים על כל הסיפור של הרפורמה, כל מה שמנסים לקדם באופן מהותי נכון. ואנחנו כביכול פוגעים באחדות, לאו דווקא שאנחנו פוגעים באחדות, אני לא עכשיו מנסה להיות מושפע מתעמולה כזו או אחרת שמנסה להקדים לנו את זה לראש, אבל נגיד שבגלל זה יש פעילות מאוד מאוד רציני בעם, אז יכול להיות שעדיף לא לקדם דברים מהותיים רק בשביל לשמור על האחדות.
קודם כל הדגש בדברה היה קצת שונה ממדבריך, כי אתה אמרת אחדות זה העיקר, ואני אמרתי אחדות סביב דבר שהוא ערכי חיובי וקדוש. אתה שמעת בדבריי, נכון? ולא דווקא שמע דבריי, אבל דבריו של בעל הספר הזה, ומה שהזכרתי על הפסוק חבור עצמים אפרים, שהם יהיו חבורים בעניין של כבוד ישראל. אז רק אם תרשי לי לסייג קצת את דבריך, אז זה לא שאמרנו, העיקר האחדות וכל היתר פחות דחוף, אלא העיקר שהאחדות תהיה אחדות סביב דברים בריאים, גם אם יש כל מיני חולשות אחרות, העיקר שיהיה חיבור סביב משהו אמיתי, כמו הנושא כאן, מצוות יישוב הארץ. אם שמת לב, זה מה שהדגשתי.
אז לדעת שהאחדות היא סביב משהו
חיובי, כן. עכשיו, אני לא יודע כדי להכנס לפוליטיקה של ימינו, כי אז אנחנו נכנסים לפרטים שאיך נתווכח עליהם, וזה לא דברי תורה נצחים, אני רק לא בטוח שהעם באמת מפולג לשניים. אני לא בטוח ש-100 אלף או 150 אלף מייצגים את העם, אבל לא כדי הכנס את זה, בייחוד שאני לא יודע מי מסתכל בבית, אולי מישהו שמעוצבן, אז נעזוב, לא נעצבן אף אחד. אבל זה לא הנקודה, כלומר נעזוק את הרפורמה. אני יודע, נכון, אבל כזה דבר בוער. באופן כללי, הרפורמה הזאת היא לא בגלל שמישהו יש לו איזו תאווה פרטית והתחשק לו, אלא בגלל שהיא באה לתקן את המצב בעם ישראל, שיש עריצות של הבג"ץ, עריצות של בתי המשפט, שהם רוצים לנהל את המדינה בלי שנבחרו, בכל מיני תחומים שהם אינם מומחים בהם, לא תחומי משפט, אלא מוסר וערכיות ודת וכו'. והרפורמה בארבעת הנקודות שלה רוצה לעצור את השתלטנות שהתחילה ממה שנקרא אקטיביזם משפטי. לכן זה לא שהרפורמה הזאת זה מין לוקסוס כזה שיאללה בוא נוותר על זה, זה פשוט להחזיר את המדינה למסלול נורמלי שהעם קובע והכנסת קובעת, ולא איזה 11 אנשים שופטים שבדרך כלל גם מאותו מגזר בדיוק. אבל אולי כבר מספיק הרגזתי כמה אנשים בבית, אז נעצור בזה. ברוך תהיה. סעיף עין. בסדר חברים? עכשיו הוא ממשיך ומדבר. וזה באמת מפליש, הוא מדבר, ואתה לא יודע איפה הוא מתחבק כשהוא כותב את זה, ובאיזה מצב הוא בין הגטו ומחנה הריכוז, אבל הוא ממשיך בלועזית תורמים לשמור על הפסון, אבל לא נזדקק לביטוי לועזי. הגמרא בסנהדרין אומרת, אפילו בשעת הסכנה, אל ישנה אדם מהרבנות שלו. מה הכוונה? הרי לא כל אחד הם רבנים, אלא גם כשאדם נמצא בשעה קשה, שישמור על הזקיפות קומה שלו, על הרוח האיתנה, על הביטחון שלו, ביטחון בשם ודאי זה הכי חשוב, שישמור על השמחת הנפש שלו, עד כמה שהוא מסוגל, על ישן אדם מרבנות שלו, הכוונה מהאיתניות שלו. רק דוגמה, וכדי לראות שזה לא רק על רבנים, יש ספר שנקרא לא עירה רע. הספר הזה כתב יהודי יקר מאוד, שאריך עמים, נתן שרנסקי, שעשו ציון מפורסם, שהיה המון זמן בצינוק, וכולי ברוסיה, ברית המועצות לשעבר, ואחרי זה הוא במאבק ענק, שבייחוד נעלה אשתו, שתאריך עמים, אביטל שרנסקי למענו, ובארץ כאן מי שהוביל את המאבק, היו אנשי מרכז הרב, הרב ציודה, זצ"ל, ויבדל לחיים הרב טאו, ועוד אנשים רבים ניהלו מטה מאבק חם מאוד בשיתוף עם הרבה אנשים בחול, ובסוף הוא שוחרר בחסדי השם, הוא כתב ספר מדהים בשם לא עירה רע. ואז הוא הגיע לארץ, היה מנהיג ושר ויושב ראש הסוכנות, תפקידים חשובים. ושיהיה בריא, ברוך השם, אדם חזק ונפלא. אז יש שם קטעים בספר שהוא מספר איך שהוא נמצא בצינוק, בתנאים הכי קשים, והוא שולט בשולטיו. הם אנשי הקגבי, כמו שקורא להם, פעם קורא להם אין כבדי, היום קורא להם קגבי, הם שמים אותו באזיקים, שמים אותו בצינוק, והוא במצב נפשי הרבה יותר טוב מהם. הוא בביטחון הרבה יותר גבוה מהם, והוא משבט משעבדיו, כי יש לו עוצמה פנימית, נשמתית, שאותה הם לא יכולים לקחת. הם לא יכולים לגעת בכל זה, גם כי לכת בגיץ המוות, לא הרע רק, הייתה עמדי. הוא לא ממש היה אדם דתי, גם היום הוא לא חובש כיפה, אבל היה לו את האמונה, אמונה בשם, אמונה בכלל ישראל, ואמונה בצדקת דרכו. ושום דבר לא הצליחו לשבור אותו, זה מדהים. מה מסביב התנאים הם הכי רעים בעולם, והוא לא משנה מרבנות שלו. אז גם אותו המחבר של הספר הזה, הוא כותב את הדברים שקראנו לכם עכשיו, שקראנו כבר, ואתם רואים איך אפשר להיות במצב הכי על הפנים, ולהיות עם הפנים לא על הפנים, עם הפנים מהירות. על כן עליכם אישים, אישי ישראל, החיים בכל חמישה חלקי תבל, זה חמשת היבשות. אפריקה, אסיה, אירופה, אוסטרליה, אמריקה. אקרא, מקטן ועד גדול, מאיש ועד אישה. בכלל לא יודע אם הכתב יד הזה אי פעם התגלה, הוא היה מוכבא, מוסלק, קונה בקבוקים ככה, של זכוכית, ויצא, אז הוא קורא. כל קורא, מאיש עד אישה, מנער ועד זקן, כולכם קומו והתייצבו, עמדו נא והתעוררו נא להיכנס בברית הזאת של בניין הארץ. באמת אפשר לבכות, כי נשים גם אם יגיע לידם כתב יד, הם במחנות, הם כלואים. טוב, הוא יודע שהדברים האלה השתנו, והקדוש ברוך הוא לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ואל תשאר אפילו נפש אחת חוצה. למרות שגם הרוב מספיק, הרוב ככל, כבר הרוב תשרה הברכה. גם אם זה, זה פי גמרא שמציינת באוריות. ונבנה ארצנו בבחינת ביאת כולכם, או רובכם, ומהי טעמה, לא היה קיום לא למקדש ראשון, ולא למקדש שני, משום די לא כולם השתתפו בו. מקדש שני, כולנו יודעים, שבימי עזרא ונחמיה עלו כמה אלפים בודדים, 22 אלף, אבל רוב עם ישראל והסלטה והשמנה, מה שנקרא שם החרש והמסגר, בני תורה רבים, לא עלו, עלו עשרה יוחסין בתוכם המבזרים וגבעונים, כמו שנכנסו אז לעם ישראל בדרך האורמה שלהם ועוד, ושטוקי והסופי והמבזרים, הם אודרופ עלו עם עזרה. למה הוא אומר שמקדש ראשון, אז הוא אומר שלא היה קיום, כי זה לא היה של כולם, אבל למה הוא אומר שמקדש ראשון גם לא היה כולם, הרי שלמה מלך על כל ישראל, אני מניח שהוא מתכוון על הפילוג של עשרת השבטים משבטי יהודה ובנימין, שרק יהודה ובנימין נשארו למקדש, נאמנים למקדש בירושלים, והם בנו להם את הממלכה בשומרון, ושמו כמו עגלים בבית אל ובדן וכדומה, אז כנראה לזה הוא מתכוון כשאומר שלא היה כולם. בכל אופן, מה שכן ברור לנו זה שלא היה קיום, זה עמד 410 שנה, השני עמד 420 שנה, לא לנצח, אבל השלישי בעזרת השם שיבנה במהרה בימינו, הוא לפי הקריאה הגדולה שלו ולפי מה שאנחנו מאמינים, הוא ייבנה על ידי כולם. איך תמיד אומר הרב ביגון, גם הוא, גם הם, גם המפלגה היא, ומה אנחנו עונינו תמיד? כן, נכון, גם המפלגה היא, גם השמאל, גם החילונים, בעזרת השם כבר כולם יהיו שומרי תורה מצוות, אבל לא יידח ממנו נידח, כל עם ישראל, כולל אלה שהיום יוצאים לרחובות ומשתוללים, גם הם יהיו שותפים לבינה של הבית השלישי במרב ימינו. תגידו לי, על מה אתה מדבר? אתה מנותק מהמציאות? קודם כל מעניין שמולכים עם דגלי ישראל. זה כבר פתח תקווה. כבר צינור שדרכו אולי... ובית, אתמול נסעתי ליד אחד מהאוהלים שלהם, ליד הכנסת, ראיתי לא לחורבן בית שלישי. אמרתי, איזה יופי. נכון שהם מלבישים את זה לרפורמה, קוראים לה בחורבן, אז בזה הם טועים, אבל האמירה הזאת היא של אנשים שבכלל בקושי ידעו שיש בית שלישי בדרך, שהם עכשיו מרגישים שותפים, אומרים, לא ניתן לחורבן בית שלישי. מצוין, טוב מאוד. אז בכל השם עושה שליחותו, גם בדרכים עוקפות כאלה, כביש עוקף מה שנקרא. בואו נמשיך. על כן, אם נש... מה אתה אומר? לבית העליון? אני לא חושב, כי אני לא יודע למה הוא יקרה בית שלישי, חוץ מזה גם לא כל כך עליון. לא גבוה, לא צדק ולא עליון. נמשיך הלאה. בואו נמשיך הלאה ברשותכם. על כן, אם נשתתף אתה כולנו בא, בהכוונה במצווה הזו, של יישוב הארץ ובליבו מקדש, אז יהיה לה, למצווה הזאת וליישוב הארץ ולמקדש ייבנה במהרה, כוח נצחי, והשם יהיה איתנו, כמאמר הפסוק בחגי, וחזק כל עם הארץ. זה לקראת בניית בית שני. וחזק כל עם הארץ, נאום השם ועשו, כי אני איתכם, נאום השם צבאות, ורוחי עומד בתוככם, אל תיראו, אם זה כל עם הארץ. ונזכה, עם הארץ לא מובן של עמי ארצות, אלא עם של הארץ. ונזכה לגאולה שלמה, בביאת מלכות בית דוד. וכיוון שבא בהתאחדות הכלל כולו, אין שטן ואין פגרה. ביטוי שלמה בספר מלכים, אין שטן ואין פגרה. אין למה לחפש לסטנים למיניהם. וכמו שהבאתי לאל בשם רבותינו הקדושים, בעלי רוח קודש, בכל מיני מקורות שהוא ציין עד עכשיו. על כן ידעתי, אלא זה צריך עיקר לשנות בימינו, לחבר ולקשר את כל האומה הקדושה, אבל במה? במקצוע הזה של בניין הארץ. מקצוע כמונה לא דווקא מקצוע פרנסה עבודה, אלא בדרך הזאת, במסלול הזה, שיהיו כחבורה אחת. וכמו שכתבתי לאל בעריכות, אז אם תשאלו אותי לימינו, מה הרלוונטיות? מה הנפקמינה למעשה? הייתי לפני כמה חודשים בקיבוץ חילוני לשבת, קיבוץ שגר בו בחור מהמכון, התארחתי אצלו, אני, משפחתי. ולמה עשינו את זה? סתם, להתחבר לבחור, אבל יותר מזה, להתחבר לקיבוץ. ואז בתום השיחה שנתתי, שבאו כמה עשרות מהקיבוץ, איזה 60-70 איש, באו בשבת אחר הצהריים, שאל אותי אחד מהאנשים שם, האם אתה יכול לארגן לנו אוטובוס להכיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון? זה ממש הרגש אותי, שמח אותי. כי זה הדרך, נכון חבר'ה? יראו את ארץ ישראל ביופייה, יראו את ההתנחלויות, ההתיישבות, המסירות נפש, את האנשים הנחמדים וכולי. אז זו דוגמה רלוונטית מאוד, מה שכעת אנחנו קראנו. דוגמה שנייה זה לנסות ולהיפגש באמת עם כמה שיותר ציבורים. אתמול אני יודע שראיתי תמונות אצל הרב שמואל אליהו, בלשכה שלו התאספו כל הטייסים האלה שדיברו נגד וזה, והפגינו וכדומה. לא כל הטייסים, אבל קבוצה גדולה של הטייסים, יחד עם הרב שמואל אליהו ועוד כמה רבנים ציונים דתיים, והייתה פגישה מאוד מאוד טובה. אני מאוד שמח על הדברים האלה, כי ככה לאט לאט נפזר את הערפל, לאט לאט נסלק את השנאה. בוודאי צריך להיזהר לא להשתמש בביטויים של שנאה כלפי אחים, גם אם הם ממש לא בסדר, וגם אם הם טועים. לא נדבר על הקיצוניים, לא נדבר על אלימים שבהם, לא מדברים על אלה שרואים את המצווה הגדולה ביותר לצור על המספרה של אשת ראש הממשלה, שזה ודאי אלימות ובירנות. אני מדבר על אלפים שיוצאים לרחובות וכולי, ואלה שבבית שחושבים כמותם, לא להרחיק אותם, לא להתרחק מהם, אלא להרגיש שאחרי הכל אנחנו אחים, ושרק צריך ללמד את בני ישראל דעת, רק צריך להעביר את המסרים של תורתנו הקדושה. כמו שכתבתי לאל, ויפקידו פקידים, זה נשמע כמו בגנת אסתר, ויפקד המלך פקידים, אבל פקידים כאן אין הכוונה הפקידים שישים במשרד, אלא השליחים, כמו השליחים ששלח המלך אחשוורוש, להוציא את ההתאחדות הזאת של חיבור עם ישראל סביב הבנת ערכה של ארץ ישראל ומצוות ישובה, שהיא בכוח, בפוטנציאל, כמו שבית הלל, להוציא אותה אל הפועל. ואז נזכה להרמת קרן השם ועמו ומשיחו, כמו שהוכחתי לאל, שרק בזה תלויה כל ישועתנו ורמת קרננו במהרה בימינו, ואמן כן יאמר השם. עכשיו עובר לנושא אחר, אז בעזרת השם נראה אותו שבוע הבא. בשבוע הבא נראה לי זה הפעם האחרונה לזמן הזה. תודה רבה לכולם. תודה שהסכמתם.